רדיו סימו-IL, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות 09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, השעה 13:03, ואתם איתנו ברדיו סול. אני הולי שוורץ, פותחת איתכם עוד תוכנית של כי אני חייל. התוכנית שמביאה לכם, המאזינים והצופים שלנו, מידע אמין, עדכני, רלוונטי, בכל מה שנוגע לשירות הצבאי. בין אם אתם מיועדים לשירות ובין אם אתם חיילים, או שאתם משרתי קבע, או אפילו כבר פרשי צהל. והיום אנחנו בעוד תוכנית בסדרת התוכניות שמיועדות לפורשים. מטרת הסדרה הזאת היא ככה לתת פוקוס מיוחד וייעודי על אוכלוסייה של משרתים שתרמה שנות שירות ארוכות בקבע, ועם הפרישה מתחילה פרק ב' בהיבטים שונים, חלקם כלכליים, חלקם משפחתיים או רגשיים, או גם וגם וגם וגם. וכל תוכנית בסדרה הזאת עוסקת בהיבטים אחרים, כל פעם אני עושה זום אין על משהו אחר. עד כה שודרו 8 תוכניות כאלה שמתמקדות בפורשי צהל, וכולם זמינות לכם, הצופים והמאזינים שלנו, בערוץ היוטיוב שלי, תחת פלייליסט יהודי, שנקרא, איך לא, פרישה מצהל, כל מה שנדרש לדעת. אז אתם כמובן מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב ולהירשם לערוץ היוטיוב, ולקבל כל פעם עדכון על תוכן חדש ורלוונטי שעולה, וגם להיכנס לתוכניות שהיו עד עכשיו, ו... להתרשם שם מהתכנים, ללמוד, לקרוא, לראות ולהזין. והיום אנחנו בתוכנית חדשה, כמו שאמרתי. אני מערכת היום באולפן, אורח נכבד, שכל פורש צהל צריך להכיר. משה מועלם, צהריים טובים.
צהריים טובים, הולי, צהריים טובים, מאזינים יקרים.
אז נציג את משה. משה הוא קודם כל פורש צהל, והוא יועץ מס וחשב שכר בכיר, והוא איש מקצוע ואדם שירותי מעין כמוהו. ויעידו על כך פורשים רבים שנעזרו בשירותים שלו. ואנחנו כאן עם משה כדי לדבר על היבטים של מיסוי. עכשיו בוא נגיד את האמת, מיסוי זה לא דבר כזה מעניין, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה פרקטי, וננסה להתמקד במקרים שבהם אנחנו כפורשים זכאים להחזרים של כספים. הרי זה מה שמעניין אותנו. ואתה, יש לך באמת משפט כזה, שזה הכסף שלכם ששוכב שם על הרצפה. אז אין יותר מעניין וכיף מלגלות שחייבים לי כסף. אז קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מתי נכון שאני כפורשת צה"ל אפנה לך ויגיד לך, משה, בוא תגיד לי אם חייבים לי כסף. במהלך השירות, ביום שגזרתי את החוגר, ביום שהתחלתי את החופשה, מתי אתה ממליץ?
ככה, כל פורש לפני הפרישה שלו או בשנת הפרישה שלו צריך לקבל ייעוץ שייתן לו בעצם תמונת מצב על מה מערכת המיסוי שהוא הולך לשלם עבור הכספים שלו. ברגע שיש לפורש סימולציית פרישה, זה אומר כבר כמה חודשים, לפעמים גם חצי שנה לפני יום הפרישה המיועד, חייב לקבל ייעוץ שייתן לו תמונת מצב. ולמה אני אומר את הדברים? בדרך כלל, בשנת הפרישה, שהיא השנה היותר מורכבת מבחינת הפורשים, okay. יש המון המון מרכיבים שנכנסים למשוואה, שבסופו של דבר גוזרים את המס הסופי של אותו שנת מס. ולכן, ככל שיקדים במפגש עם נציג שיוכל לתת לו תשובות הולמות לרמת המיסוי, ייווצר מצב שגם יחסך כסף וגם ימנו תאונות מס מיותרות בתוך שנת מס.
זאת אומרת, בעצם אתה אומר לי פה משהו שהוא, האמת בניגוד גם למה שאני חשבתי, אתה אומר לי ברגע שיש לך סימולציית פרישה, זאת אומרת, אני עוד לובשת מדים, אני עדיין ממשיכה לקבל חודשים ארוכים אחר כך את המשכורת הצבאית ואת התלוש שלפעמים אנחנו אפילו לא פותחים אותו, כבר אז אתה אומר, אתה ממליץ לכל הפחות להבין איפה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, כחלק מההיערכות לפרישה בעצם.
בוודאי. הרי ברגע שיש לנו סימולציה פרישה, היא מאוד מאוד קרובה למציאות. בסימולציה פרישה אנחנו יכולים לדעת מה ההכנסה של המצרפית שיכולה להיות באותה שנה, הן מקצבה, הן מפיצויים, והן ממשכורת שקיבלת עד ליום הפרישה.
Okay.
שתיים, את יכולה לבצע איזה תכנון קדימה. האם את הולכת לעבוד כשכירה, אז לדעת בדיוק כמה יישאר לך באותו שנת מס. האם כדאי לך לצאת לשוק העבודה? האם להיות עצמאית? האם לדחות משיכה של כסף כזה או אחר? האם להסתכל לגבי פריסה של כספי פיצויים שיכולה להיות חלק משיקול האם לצאת לעבודה באותו שנת מס? ומספר נתונים נוספים על הפעולות העתידיות של אותו משק בית יכולים להשפיע על המיסוי בסוף השנה.
אוקיי, הבנתי. עכשיו אני מסתכלת בתור הפורש הסביר. כמו שאמרתי, אני פונה אליך נניח עם הסימולציה, אבל אני לא יודעת מה יהיה בעוד שנה. כי הרי יכול להיות שיקח כמה חודשים עד שאני אפרוש, ואז אולי עוד חופשה וכו' וכו'. אני לא יודעת מה יהיה בעוד שנה. אני מתייעצת איתך עכשיו. יכול להיות אפילו אני משלמת לך על פגישת הייעוץ, בוא תגיד לי אתה, ואז בעוד שנה המצב משתנה, ואז אני עוד פעם באה וצריכה לשלם ליועץ המס. אז בוא תתאר לי איך מתנהל המפגש מולך. אתה, נגיד, דיגעתי אליך עם סימולציית הפרישה, ועכשיו אני צריכה לפגוש אותך שוב בעוד שנה. אני משלמת לך שוב על הפגישה, האם משלמים על הפגישה? איך זה עובד? בוא תאר לי.
בשנה האחרונה נערכו למעלה מ-300 שיחות זום עם פורשים. כל הפגישות...
נערכו זה אתה ערכת?
אני ערכתי. Okay. כל פגישות הזום נערכו ללא עלות.
אוקיי.
Okay. בפגישה הראשונית שעורכת כשעה, שעה וחצי, שעתיים, תלוי לפי הצרכים.
אוקיי.
Okay. לפעמים גם מתארכת יותר מפגישה אחת. אנחנו בעצם עושים מה שנקרא ניתוח מצב של הפורש.
Okay.
זה אומר, אנחנו מסתכלים על שנת הפריסה, אנחנו מסתכלים לאן מיועדות פניו מבחינת תעסוקתית.
Okay.
יש כאלו שבאים כבר עם הצעות עבודה, יש כאלו שכבר עובדים, יש כאלו שכבר בחופשת הפרישה התחילו לעבוד, יש כאלו שרוצים ללכת לעשות מילואים בתנאי קבע, יש כאלו שרוצים לעשות ימם, יש כאלו שרוצים להפוך להיות עצמאים, וכל השיחה הראשונית היא בעצם לקבל תמונת מצב של הפורש.
Okay.
השיחה הזו בעצם אנחנו שמים את הנקודות המרכזיות שבהם אנחנו צריכים לטפל.
Okay.
בהנחת יסוד שיש לנו התקדמות ואנחנו ממשיכים לעבוד על התיק בשיתוף עם הפורש, אז בעצם נקבע התמחור.
Okay.
השיחה הראשונית, ההבנה, ההסבר, החשיפה לעולם האזרחי שכל כך חסר לפורשי צה"ל.
נכון.
החוסר בקיאות במערכות אזרחיות מכל התחומים, החל בביטוח לאומי והחל במס הכנסה וקופות גמל וקרנות פנסיה וקרנות השתלמות ועוד 1001 מרכיבים, היא לא קיימת. ולכן החשיפה הראשונית, ההצגה, השיקוף של הדברים לפורש, בפגישה הראשונית היא נעשית ללא עלות, באהבה, ובשלב, בשלבים היותר מתקדמים, הנחת יסוד שיש לי התכנות להמשך, אנחנו מתמחרים בהתאם לגודל התיק.
אוקיי. עכשיו, כשאני מגיעה אליך, כשאני מגיעה אליך ואני עדיין משרתת, אז אין כל כך שאלה, אני מביאה את התלוש שיש לי, ואולי את הסימולציה. יש אחרי זה, נגיד כבר פרשתי, מה עוד צריך להביא לפגישה כזאת כדי להיות מוכנים, כדי להגיע מוכנים ולא לבזבז את הזמן? מה חשוב לך?
בהנחת יסוד שכבר פרשנו, אוקיי? סביר להניח שרובנו הולכים לעבוד כשכירים בשוק האזרחי.
אוקיי.
אוקיי? ולכן, בהנחת יסוד שאנחנו כבר פורשי עבר, זאת אומרת, שנה, שנתיים, שלוש אחורה, אפילו גם בשנת הפרישה, בהנחת יסוד שהתחלנו כבר לעבוד, באופן הסתברותי מאוד מאוד גבוה, יש מצב שהרשויות חייבות לכם כספים. אני אומר את הדברים מתוך בדיקה של מאות תיקים, במיוחד של פורשי צה"ל. עצם העובדה שפורש צה"ל מקבל הכנסות משני מקומות, זה אומר קצבה ומשכורת כשכיר.
אוקיי.
ההסתברות שתיאומי המס או תיאומי ביטוח לאומי בין שני ההכנסות, הם לעולם לא יהיו מדויקים על השקל.
למה?
כי בעצם שאני בא...
זה כאילו נשמע לך נורא הגיוני, אבל...
שאני בא לעשות תיאום מס בתחילת שנה,
אוקיי,
אני צריך להביא שני הכנסות. הכנסה של צה"ל,
אוקיי.
שהיא הקצבה, והכנסה מוערכת של היותי שכיר.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, צה"ל פחות או יותר הקצבה לא משתנה, פחות, היא קבועה, ולכן יש לי מספר פחות או יותר שהוא מאוד מאוד קרוב למספר החלוט.
אוקיי.
190, 192,
194. זה לא
ישתנה, אתה אומר. לא ישתנה. אוקיי. שאני שכיר, יכול להיות במהלך השנה 1001 דברים. חל"ת, קחי דוגמה שנת 2020, עשרות אחוזים של מהאוכלוסייה יצאו לחל"ת. שאני באתי בינואר ועשיתי תיאום מס.
לא צפיתי את זה.
התיאום מס מתייחס לשנה כשנה קלנדרית, כהכנסה קבועה כל שנה. ומה קרה אם במהלך השנה פוטרתי? הפסקתי לעבוד, ירדתי באחוזי המשרה שלי, או לחלופין קיבלתי בונוסים כאלו ואחרים, ההכנסה המצרפית משתנה. ולכן, בתיאום המס שנקבע לי בתחילת השנה, הוא סך הכל תיאום.
זה משהו רעיוני, אתה אומר? צופה פני עתיד.
הוא רעיוני, תוך התייחסות לזה שהמספרים הם תמיד יוגלו למעלה, והם יהיו לטובת רשויות המס, ולא לטובת הפורש.
אוקיי.
אוקיי? ולכן, במצטבר, הפורשים שאני מטפל בהם, כל חודש, כל שנה, בינואר, פברואר, אנחנו עושים להם תיאומי מס עדכניים, ובאפריל, מרץ, אפריל, מאי, צפונה, כאשר יש לנו כבר 106, גם ממקום העבודה, וגם מצה"ל, אנחנו עושים להם תחזרי מס.
Okay.
לרובם, אני אומר, סדר גודל של 90-95%, יש החזרים. הן במס הכנסה,
okay. Okay,
והן במוקש העיקרי שכמעט שום מקום לא יודע לטפל בו, זה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי זה צרה בפני עצמו.
תכף נדבר על הצרה של ביטוח לאומי. מה שאני אבל רוצה להבין, אתה באמת מדבר על על התאום מס הזה. מה שזה אומר זה שכל מי שהוא שכיר מחויב לבצע תאום מס בין שני מקורות ההכנסה, הגמלה ומקום העבודה שבו הוא שכיר, ומקום העבודה שלי לא עושה לי את זה?
אז ככה, כל מקום עבודה בתחילת העבודה נדרש העובד למלא טופס שנקרא טופס 101.
אוקיי.
Okay. טופס 101 בהגדרה שלו הוא טופס הצהרה על הכנסות העובד.
אוקיי. Okay.
במסגרת הטופס הזה יש לנו לסמן שני סעיפים מאוד מאוד מרכזיים. אחד, סעיף שמדבר על הכנסה, קבלת הכנסה נוספת שהיא מקצבה.
אוקיי. Okay.
תוך כדי סימון סעיפים מאוד מאוד חשובים שמדברים על זה שבקצבה לא מתקבל אצלי הפרשות לפנסיה ולא מתקבלים הפרשות לקופת, לקרן השתלמות.
Okay.
שני סעיפים מאוד מאוד חשובים, כי אחרי שממולא הטופס ה-101 הזה בעצם מוגש לחשבת שכר בעבודה. וחשבת שכר בעבודה, הבנתי, יש לך הכנסה נוספת, שבה היא קצבה, שלא מתקבלות שם הפרשות לקופת גמל, לא מתקבלות שם הפרשות לקרן השתלמות, ואצלנו יש את השכר שלנו. אני לא יודעת כמה מס להוריד לך, כי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על התמונה, אני עושה איזה, פותח סוגריים קטנות, לסוגיה שנקראת שכר עיקרי ושכר משני. ברוב המקרים, השכר מצהל הוא השכר העיקרי. ולמה? רוב האנשים מנצלים את כל הטבות המס של המדינה נותנת, החל מנקודות זיכוי, מדרגות מס נמוכות, הטבות יישובים כאלו ואחרות, או זיכויים כאלו ואחרות,
okay.
בקצבה. Mm-hmm. ולכן, כל עוד הקצבה שלי קבועה, ואני יכול לנצל את ההטבות בקצבה, אני הופך אותה לעיקרית.
אוקיי. Okay.
התחלתי מקום עבודה, עזבתי מקום עבודה, התחלתי מקום עבודה אחר, עזבתי מקום עבודה אחר, הצבא, ראשון לחודש, משכורת קבועה, עם כל ההטבות המס.
אוקיי.
ולכן, המעסיק המשני מקבל, מהמעסיק המשני מתקבל את בקשה, עובד יקר, תביא לנו אישור מס הכנסה, כמה מס לנקות לך.
אוקיי. אז אומרת חשבת שכר, אני לא יודעת כמה להוריד לך.
נכון.
יופי. ואז מה?
נדרש לעשות תיאום מס.
רגע, אז כמה היא מורידה?
היא לא מורידה.
היא לא מורידה.
אם לא הבאנו לה עד המשכורת הראשונה, החוק אומר, כל עוד אין תיאום מס, 47%. וזה הכשל העיקרי לרוב הפורשים בשנת המס הראשונה, וגם בשנים האחרות נתקל בזה, שהם לא מודעים לזה שהם צריכים לעשות תיאום מס פעם אחת. פעם שנייה, מה שהם עושים, אם מופת בתחילת השנה, בינואר, דורש מכל פורש באפליקציה לדווח מצב תעסוקה.
נכון.
יש לנו שלושה מצבי תעסוקה.
אוקיי.
עובד, לא עובד, ושכיר.
אוקיי.
כאשר עובד, לצורך העניין שכיר, זה עובד כאילו עצמאי, ושכיר זה שכיר.
אוקיי.
כל עוד, ברגע שדיווחנו שכיר, המערכת יודעת באופן אוטומטית שפלוני אלמוני עובד, והיא מתחשבנת איתו כרגע רק על ביטוח לאומי. היא לא מתחשבנת על מס הכנסה. מבחינתה הוא חייב להביא לתיאום מס.
אוקיי.
ולכן, ברגע שהוא רשם שהוא עובד, לפי חוק ביטוח לאומי, ברגע שגמלאי צה"ל או גמלאי בפנסיה מוקדמת לא חייב צה"ל, חייב מכל מקומות עבודה שאפשר לצאת בפנסיה מוקדמת, ברגע שמדווחים כעובדים, חובת משלם הקצבה להוריד את התקרה הגבוהה בביטוח לאומי. זה אומר שאוטומטית תשלומי ביטוח לאומי מהפורש, ברגע שהוא מדווח כעובד, יורדים מהתקרה הגבוהה.
רגע.
לגבי מס הכנסה.
או.
כל עוד לא הבאתי תיאום מס, המערכת יכולה לסמן אותי כעובד.
47%?
נותנת לי זמן
אוקיי.
פציעות מינואר עד אפריל כזמן פציעות, לא להוריד לי 47%, לפי המתכונת היקרה, תוך כדי שליחת תזכורות, עובד יקר, עליך להביא למופת, תיאום מס. עובד יקר, לא הבאתי בראשון עד ה-30 לאפריל תיאום מס, במשכורת של הראשון למאי, יורד 47% מינואר עד אפריל על כל התקופה.
לא נעים.
רטרו. זה אומר שאותו עובד נכנס לחודש מאי עם 47% חוב על 5 חודשים. בעבודה הוא משלם גם 47% חוב. ומה שעושה מופת, מכיוון שלפי פקודת ביטוח לאומי, אסור לנקות מחוב יותר מ-12.5% מגובה המשכורת, הצבא כביכול נותן הלוואה רעיונית על כל החוב, אז כולם פתאום רואים שיש להם, יש להם הלוואה וחוב. כן. הם לא מבינים איפה זה נובע. זאת אומרת, יש להם חוב של 20,000 שקל לדוגמה, הצבא נותן להם הלוואה של 20,000 שקל, ונותן להם פריסה.
רגע, אז מה שאתה אומר, כדי לא להיכנס לכל הפלונטר הזה, זה התחלתם לעבוד כסחירים, קודם כל, תדווחו ותעשו תאומס?
הפוך.
אוקיי.
ברגע שאתה יודע שאתה הולך לעבוד כסחיר,
אוקיי.
ברגע שיש לך הצעת עבודה,
mm-hmm.
אוקיי? הדבר הראשון, ללכת לעשות תאומס. אחרי שיש לך תאומס ביד, אוקיי? ותאומס יכול לעשות או באופן עצמאי מול רשויות המס, בהנחת יסוד שאתם מבדים שאתם מקבלים את כל הטבות המס במשכורת, קרי, הפרשות לגמל בתקרה הגבוהה.
תכף נדבר על זה. הפרשות
להשתלמות בתקרה הגבוהה. ברגע שיש לך תיאום מס ביד, אמרתי, יכול לעשות באופן עצמאי או על ידי מייצג, מרימים טלפון למופת, למעסיק מעבירים את התיאום שלו.
ושולחים להם את זה?
למופת, זה נשלח באופן אוטומטי דרך רשויות המס. קרה לא פעם אחת, שבעצם
מתפספס.
מתפספס. ולכן אני ממליץ להתקשר 4 פעמים אחת למופת, אחרי שבוע ימים שיש לנו את התיאום מס, מופת,
לוודא שקיבלו.
כי אני רוצה לוודא שאכן תיאום המס שלי נקלט אצלכם במערכות.
הבנתי.
במידה ולא, להעביר להם במייל.
חשוב. אנחנו נעשה כאן התנחת הראשונה, נשמע את שלומי שבת יש לך, ואז נמשיך עם עוד שאלות, כי נראה לי שנכנסנו פה לדברים מסובכים. אז שלומי שבת.
מתעורר אל תוך הלילה הראשון כשאת נושמת לידי מה אני יכול להגיד לך היום הבגדים הנוצצים על הקולב שבארון כמו כוכבים מה אני יכול להגיד לך יש לך עיניים שרואות את הכל מהכל וחיוך מתוק שלא מסתיר יש לך שפתיים שיודעות לאהוב מקרוב וצלצול שרק אני מכיר מתעורר תוך הבוקר מחלום כשאת הולכת לצידי איך אני יכול להגיד לך שלום התמונות הישנות על המדף לא מזייפות את האמת בואי יפתי ונאהב כל היום יש לך הלילה הראשון. מה אני יכול להגיד לך היום?
אז שמענו את שלומי שבת עם השיר היפה הזה, ואנחנו חוזרים לשידור שלנו. אנחנו עם יועץ מס וחשב שכר בכיר משה מועלם, ודיברנו על תאום מס, ובעיקר נלחצתי מ-47% מס הכנסה, והבנתי שמהר מהר צריך לעשות תאום מס, עוד לפני שבכלל התחלתי לעבוד.
אכן.
מה עם ביטוח לאומי? הם מתכזזים ביניהם, איך זה עובד שם?
ביטוח לאומי זו מערכת שלא יודעת לבוא להגיד לאזרח, אני חייבת לך.
אוקיי? למה? מס הכנסה יודע?
מס הכנסה לפעמים בבדיקות שומות כאלו ואחרות כן יודע לתת את המענה. ביטוח לאומי, יש שם חוסר תקשורת בין המערכות של מס הכנסה למערכות של ביטוח לאומי. אני אנסה לפשט את הדברים במה מדובר. ככה. פורשי צהל, בהנחת יסוד שהם הולכים לעבוד, אנחנו נדבר כרגע על השכירים, אחר כך ניתן איזה נגיעה לגבי עצמאים, אוקיי? ברגע ששכיר הולך לעבוד, בעצם מנוכה לו ביטוח לאומי הן מהמשכורת והן מהקצבה.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, לפי פקודת ביטוח לאומי, פקודה 345, סעיף ב', שמדברת על תשלומי ביטוח לאומי, מגמלאים בפנסיה מוקדמת. הפקודה הזו מגדירה באופן ברור וחד משמעי. תקרות ביטוח לאומי מחולקות לשתיים. תקרה נמוכה עד 6,300 שקלים, תקרה גבוהה מ-6,300 שקלים עד 44,000 שקל.
אוקיי.
התקרות האלה מחולקות בין המעסיקים. ברגע שסיימתי תקרה אחת אצל מעסיק מסוים, המעסיק השני אוטומטית מתחיל מה-12%. זאת אומרת, אם הגמלה שלי 10,000 שקל, ואני כשכיר מרוויח 20,000 שקלים, אז במקרה שלנו, צהל מוריד מהשקל הראשון 12%, לא מתחיל אצלו בתקרה הנמוכה, והמעסיק מחויב להוריד את התקרה הנמוכה, ואחרי זה את התקרה
הגבוהה. אבל זה ביניהם, מה זה מעניין אותי?
ביניהם, אבל א', לא מכיר את ב'.
אוקיי.
זה אומר
שברוב
המקרים, גם הצבא מוריד לי 12% מהשקל הראשון, וגם המעסיק מוריד לי 12% מהשקל הראשון. זה אומר שתקרה נמוכה לא קיבלתי אצל אף אחד מהם. התקרה הזו שווה ל-534 שקלים לחודש. זה אומר שאני פוגש לא מעט פורשים שבמשך שנים, 5, 6, 7 שנים, אפרופו, החזרי ביטוח לאומי אפשר לקבל 7 שנים אחורה, החזרי מס 6 שנים אחורה, ותקחי בחשבון שאנשים שילמו 7 שנים כל חודש, 84 חודש, כל חודש 534 שקלים יותר. בלי לדעת. ולמה? כי חשבות השכר ברוב מקומות העבודה לא מכירים את התקנות של ביטוח לאומי, וברגע שהעובד מילה ב-101 שהוא יש לו עוד עבודה, אז היא אוטומטית, יש לו עוד עבודה, אז בטח הוא מקבל שם את התקרה הנמוכה, אני מורידה לו מ-12% מהשקל הראשון.
אז מה שאתה אומר זה שבעצם מה שדיברנו לפני השיר של שלומי שבת, על תאום מס במס הכנסה, זה לא מספיק. אז מה אני עושה עכשיו?
אז יופי. ברגע שדיווחנו לצבא,
שהתחלתי לעבוד.
התחלתי לעבוד. בתלוש הראשון, אחרי שהודעתי לצבא, יש הודעה למעסיק של הפורש.
אוקיי.
רשום. אל המעסיק של פורש פלוני אלמוני. אוקיי. בהתאם לחוק ביטוח לאומי, תה-תה-תה-תה-תה, צהל אינו המעסיק המשני לטובת השלומי ביטוח לאומי, ולכן הוא מוריד מהשקל הראשון את התקרה הגבוהה. הנחה, נדרש בהתאם לסגירה בין צהל לביטוח לאומי, לנקות לעובד את התקרה הנמוכה, ואחרי זה את הגבוהה. זה אומר שאם לא העברתי את זה למעסיק, או לחשב את השכר, היא לא יודעת. ולא רק שהיא לא יודעת, היא מורידה לך, ואתה גם לא יודע. זה אומר שבמצטבר אתה מפסיד פה כסף. זה תאונה אחת בביטוח לאומי. תאונה נוספת בביטוח לאומי, יש לא מעט פורשים שמסתכרים, יחד עם הגמלה והמשכורת האזרחית, מעל התקרה המקסימלית לתשלומי ביטוח לאומי.
שמה זה אומר?
זה אומר שהתקרה המקסימלית לביטוח לאומי אינה 44,000 שקלים לחודש. זה אומר שאם...
רגע, זה לאדם.
לאדם.
אוקיי.
לא משנה מאיפה מקורות ההכנסה
שלו. ברוטו מן הסתם.
ברוטו, יפה. אם אני פורש שמקבל קצבה של 20,000 שקלים.
אוקיי.
ואני, יש לי משרה באזרחות, תפקיד סמנכ״ל, או כל תפקיד בכיר אחר שלא מעט פורשים, מאיישים משרות כאלו, שמשתכר 30 או 40 אלף שקל בחודש. בעצם,
עברתי את התקרה.
אני משלם על 50 או 60 אלף שקל ביטוח לאומי בחודש. Okay. עכשיו, הצבא ומקום עבוד עזרה האזרחי, לא מדברים
לא
ביניהם.
מסוכרנים.
לא מסוכרנים. הם לא יהיו מסוכרנים. אוקיי. ולכן, ברגע שאנחנו מבינים שסך הכנסות שלנו הוא עולה מעל 44 אלף שקל, יש מה שנקרא תופס הכנסות גבוהות למופת. יש סגירה בין ביטוח לאומי, זה המוסד היחיד, זה המקום היחידי שאפשר, שנסגרה עסקה כזו או האופציה הזו, שמי שמטפל בהחזר הכנסות גבוהות, זה מופת ולא ביטוח לאומי, רק אצל פורשי צה"ל, במקומות אחרים זה צריך לעבוד מול ביטוח לאומי, ובמקרה הזה יש תופס שנקרא תופס הכנסות גבוהות. תופס הכנסות גבוהות בא ואומר, צה"ל יקר, אני מסתכר אצל...
מעל התקרה.
אני מסתכר באזרחות 40 אלף שקל לחודש. הגמלה שלי 20. אתם, ברגע שמילאתי את התופס, אתם תורידו רק על 4 נותרים.
אוקיי.
לא על 20. הבאתי להם את האישורים המתאימים, בדרך כלל מביאים תופסי 100 חתומים על ידי המעסיק, שבעצם מציגים או מוכיחים בעצם את תשלומי הביטוח הלאומי אצל המעסיק, מביאים את זה למופת, ומופת אמור לתת לנו את התקרה, לנקות לנו ביטוח לאומי, רק עד הגובה המקסימלי של תשלומי המס, ולא יותר. חלק ניכר מהפורשים לא מכיר, לא יודע. וגם אם הוא יודע, לא תמיד זה נעשה בצורה מדויקת. כי גם פה...
אוקיי, תסיים את המשפט, אני רוצה לשאול שאלה.
כי גם פה, זה תיאום בפני עצמו. כשאני באתי בתחילת שנה ואמרתי, אני רוצה לעשות תיאום הכנסות דבות, ומחיין, בכמה אתה מסתכר לחודש? 35 אלף שקלים. אז עשינו תיאום לפי 35 אלף שקלים. האם במעלה השנה, חודש אחד קיבלתי 37, וחודש 39, וחודש 41, וחודש 29, זה לא אחיד. וברגע שזה לא אחיד, הצבא אמר 35, אין בעיה, אתה תשלם אצלי רק על 9. אבל יש חודשים שהייתי צריך לשלם רק על 7.
תתקרב רק למיקרופון.
ו8, ו4. ולכן, כל שנה, כמו במתיאום המס, ובדיקת החזרי מס,
כל שנה...
החזרי ביטוח לאומי. אני אומר, כל שנה, ינואר, עד ינואר, פברואר, עושים תיאום מס, מרץ, אפריל, מאי, יש לנו 160, יש לנו שידורים של ביטוח לאומי מהמעסיק לרשות ביטוח לאומי, תופסי 100, עושים בדיקה להחזרי ביטוח לאומי ולהחזרי מס. וזו מחלה שהיא לא
ידועה. לא נרפאים ממנה.
כי אנשים לא מכירים את המושג החזרי ביטוח לאומי, מכירים החזרי מס, כי זה מה שתשמעי בפרסמות, זה מה שתשמעי בכל מיני הודעות כאלו ואחרות. ביטוח לאומי, במיוחד למי ש... גמלאי בפנסיה מוקדמת, או לחלופין עובד שעובד בכמה עבודות במהלך השנה, ולא ביצע תיאומי ביטוח לאומי. ואני רואה את זה שאני עושה החזרי מס למשפחות. הבעל הוא פורש, אבל גם אישה עובדת שני עבודות במקביל. כן. ראי שעבדה שתי עבודות במקביל ולא עשתה תיאום ביטוח לאומי בין שני המעסיקים, יכול להיות מצב שהיא שילמה כפול.
רגע, אז עכשיו אני רוצה להבין שנייה אחת. הרי בסוף אני עובדת בשני מקומות, וביטוח לאומי וגם מס הכנסה רואים שיש שתי הכנסות, כי הם ממסים את שתי הכנסות. אף אחד לא מודיע לי, גברת, את צריכה לעשות תיאום מס?
לא.
למה?
לא.
ככה.
כי ככה מערכות עובדות.
אוקיי.
שוב, אין פה, בוא נפתח את זה עוד קצת. במס הכנסה, במדינת ישראל אין חייבות הגשה לדוחות.
Okay.
שכירים לא מחויבים להגיש דוחות, אלא אם כן, הם עומדים במספר קריטריונים, שאחת מהם זה הכנסות גבוהות של... זה אחד הנקודות שכן, אנחנו צריך להתייחס אליהם בהמשך, מעל 650 אלף שקל הכנסה בשנה, אבל ברמה עקרונית,
לא חייבים.
לא מחויב בהגשה, ולכן למס הכנסה לא מתעסק עם שכירים. אלא אם כן מישהו ילשין, אלא אם כן עלינו באיזה רנדומייז, אחת לשנה יש קרוב ל-10,000 שכירים שעולים באופן אקראי במערכת רשות המסים.
ואותו דבר בביטוח לאומי?
ביטוח לאומי אין חיה כזו. ביטוח לאומי, כל עוד לא דיווחת, הוא לא יודע, הוא יודע מה שהמעסיקים מדווחים בטופס 126 פעמיים בשנה, okay. חציון א', חציון ב'.
ואף אחד לא עושה את הסינכרון שאני...
לא נעשה סינכרון.
יש לי שני תלושים.
לא נעשה סינכרון, יתרה מזאת. דיברתי מקודם על, על, על שנת הפרישה.
No.
אחד המוקשים העיקריים כתוצאה מאי סינכרון של הדברים, הוא ביצוע ימי מילואים בשנת הפרישה.
רגע, אל תקפוץ לי לימי מילואים, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על הנושא הזה. הרי, נגיד במקומות עבודה גדולים, הרבה פורשים הולכים ל, לא יודעת, רפאל, אלביט, מקומות גדולים, שיש להם גם יועצי מס משלהם. שמה לא יגידו לי את זה? כי אתה אומר שאתה הרבה מאוד פוגש את המקרים האלה.
אני לא מעט פוגש תיקים שבאו לבצע החזר, מס, בדיקה. במסגרת תהליך העבודה שאני עושה, אני בדרך כלל נובר בשומות עבר.
Okay.
למה? כי אני אחרי פעם, פעמיים, שלוש, שראיתי אי התאמות כאלו ואחרות, או שומות שהן לא תקינות, אז אני, כחלק מהשירות שאני עושה, אני בודק שאכן מה שנעשה בעבר תקין. לא פעם ולא פעמיים נמצאו תקלות, הן בהבנה של הגשת הדוח, הן בפריסות שיכולות להיעשות ולא נעשו, הן בדיווחים שגויים של, של פיצויים חייבים ופיצויים פטורים. ולכן אני אומר באופן ודאי, זה שיש לכם במקום העבודה שירות כזה של רואה חשבון סלש יועץ מס, זה טוב, אבל מה שנקרא כבדהו וחשדהו, למי שהוא פורש, למי שיש לו כל מיני ניואנסים קטנים, כמו במיוחד לפורשי צהל, שיעשה בדיקה נוספת.
תעשו בדיקה נוספת.
בוודאי.
הבנתי. אוקיי. אז דיברנו בעצם על תאונות מס. נתת לי דוגמאות לתאונות כאלה. בוא נדבר על מילואים. התחלת ככה, אמרת איזה מילה על מילואים.
נכון. אחד מהתאונות מס הקטלניות ביותר, שפורשים חווים בשנת הפרישה, זה ביצוע ימי מילואים.
למה?
אני פגשתי...
זה משהו חיובי.
חיובי מבחינת המערכת, פחות חיובי מבחינת הפורש. פגשתי okay. את זה בשנה האחרונה בעקבות הקורונה.
שמה?
עשרות פורשים גויסו למנהלת הקורונה.
אוקיי.
Okay. לבצע ימם, אי שם באזור אוגוסט, עד דצמבר 2020.
אוקיי.
Okay. ישר נשלפו מחופשת הפרישה וביצעו את הימם. רובם במסגרת ימי מילואים.
אוקיי.
Okay. מה שלא יודעים אותם פורשים, שמי שמשלם להם על הימם זה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, איך משלם? הוא יודע מה המשכורת שלהם, פחות או יותר, ממה שצהל דיווח. הוא לא יודע שהם קיבלו 300, 400, 500, 600, 700, 800... אלף שקל פיצויים.
כספי פיצויים.
שנכנסים ולאותו שנת מס כהכנסה חייבת, ומקפיצים את מדרגת המס ל-50%. אוקיי?
אוקיי.
ולכן, מה שקורה, שהתשלום, המיסוי שמנוקה מאותם ימי מילואים, הוא נעמד בסביב ה-20-25% לכל היותר.
אתה מדבר איתי על מס הכנסה?
נכון.
Okay.
ביטוח לאומי מנקה למס הכנסה, נותן שירות על ימי מילואים כמנקה במקור.
Okay.
אז אם עבדתי 3 חודשים וקיבלתי ימם לפי המשכורות הקובעת שלי, ניקח 3 חודשים 100,000 שקלים.
אוקיי?
Okay. Okay? ונוקע לי מס במקור על ידי ביטוח לאומי מהימם האלו של 20-25,000 שקלים לכל היותר,
okay.
אולי 30, בפועל אני במס שולי ואני צריך לשלם 50% מס ואני צריך לשלם 50,000 שקל, כבר באותו שנת מס, אני במינוס של 20,000 שקל בלי שאני יודע.
אבל מתי אני אגלה את זה?
עכשיו, יש לנו שני אופציות. אופציה אחת, בהנחת יסוד שלנו שנת פרישה, ואז כולם רוצים מה לבוא לעשות? פריסה. שמעו פריסה, יודעים פריסה, זה איזה סוג של פרשת פרסת, זה איזה סיסמה כזו. לא כולם, יש להם את הפוטנציאל לפריסה, אבל מי שיש לו, כבר בפריסה, מתגלה שיש לו חוב. אז מה אנחנו עושים אותו פורש? הוא אומר, שמה, אני רוצה לפרוס. יכול להיות שמגיע לו בפריסה 30-40 אלף שקל, יש לו חב למס הכנסה 20 אלף שקל, אז הוא ניצל בנס, הוא גם חיסה את החוב, וגם נשאר לו קצת כסף בכיס. אבל מה קורה עם אלו שאין להם פוטנציאל לפריסה?
Okay.
או לחלופין, אלו שהופכים להיות חייבי הגשה. ופה עוד תאונת מס, או משהו שרוב הפורשים לא יודע, לא מודעים אליו. בשנת הפרישה, בין קרוב ל-50% מהפורשים הופכים להיות חייבי הגשה. חייב הגשה במדינת ישראל, שכיר חייב הגשה, הוא שכיר שסך הכנסות שלו הם 650 אלף שקלים לשנה.
ומי יגיד לי שאני חייב הכנסה?
מי יגיד לך שאת חייבת הגשה?
חייב הגשה.
עקרונית.
אוקיי.
עקרונית. מי שאמור לדווח לך ברגע שאת עובדת בצורה שוטפת, זה מעסיק.
אוקיי.
בעצם, אם אני מעסיק, והכנסה, יש לי הכנסה שאני מקבל 650 אלף שקל ומעלה, הוא כותב לי בסוף התלוש ב-106, חייבת. מה קורה שיש לנו שני מעסיקים?
בדיוק.
או קצבה והכנסה חייבת?
אז מי יגיד
לי? הוא לא יודע.
אף אחד.
יופי. זה שהוא יודע, זה לא פותר. הוא עדיין חייב הגשה. ואם הוא יעלה במה שנקרא, במדגם של רשות המיסים, ויראו שהוא היה חייב הגשה בשנים X, Y, Z, והוא לא הגיש, אז הוא גם יחויב מראש להגיש, וגם הוא ייכנס. היה לי מקרה כזה על פורש מ-16-17, שקיבל מכתב הביתה.
בקיצור, אתם צריכים לדעת את החוק לבד, וזה שלא ידעתם, זה לא אומר
בדיוק.
כלום.
ויש לא מעט פורשים שסך ההכנסות שלהם המצרפי עובר את ה-650 אלף שקלים.
לאדם.
לאדם.
אוקיי. טוב, אנחנו נעשה עוד הפסקה, נשמע את מטרופולין, לא אומרת כלום, ואז נתכנס לסיכומים. עבר לנו הזמן מהר.
Thank you.
לא אומרת כלום של מטרופולין. ואנחנו חוזרים לשידור שלנו. דיברנו על החזרי מס, ודיברנו על חובות. עכשיו, לפני שאני ממשיכה ככה, יש איזו מחשבה כזאת שהיא נראה לי די אופיינית, שאומרת, אני אתחיל להתעסק עכשיו עם מס הכנסה או עם ביטוח לאומי, אני אדרוש מהם החזרים, אני אשלח להם תפסים וזה, החזירו לי כסף, הם יחפשו אותי בסיבוב. בעוד חצי שנה, אמרת שיש מדגם, אני אעלה במדגם, ואז אני הם יגבו ממני או ידרשו ממני את אותם כספים ברמה כזאת או אחרת שהם החזירו לי. יש משהו, יש איזה אמת בזה?
כשאנחנו מטפלים בתיק, אנחנו לא מסתירים שום דבר. כאילו, אנחנו לא הולכים נגד רשויות המס, אנחנו עובדים לפי החוק, לפי פקודות מס הכנסה, מה שמס הכנסה מתיר לנו לקבל, אנחנו מחזירים לנישום. מס הכנסה לא בא לחפש את הנישום כי הוא קיבל ממנו איזה סוג של החזר. ממש לא. אנחנו עושים תהליך של בדיקה, אנחנו בודקים את כל השנים, בודקים את הכספים המגיעים, כספים שצריכים להחזיר, אנחנו מחזירים. במצרף הכולל, אנחנו מגישים את כל הדוחות, וכל זה נעשה בשיתוף פעולה עם הפורש. אני בכוחו, אני לא מגיש דוחות, אם הוא לא מאשר לי אותם, הוא צריך לחתום על כל דוח ודוח.
ברור.
הוא צריך לתת לי את ההסכמה שלו.
השאלה אבל אם נתקלת במקרים שבהם אחרי שהבן אדם מקבל כסף, פתאום הוא במקרה עולה ברנדום הזה של מס הכנסה.
היו מקרים לא בגלל הרנדום, אלא לגופו של עניין, היו מקרים לצורך העניין, שנדרשתי להגיש דוחות למספר שנים. כאשר לצורך העניין יש לנו 17, 18, 19 ו-20. ושנת 18 היא שנה שאין לי בה החזר. 17 יש לי החזר, 19 זה ו-20 החזר. ו-18 לא הרגשתי יש לי, כי אין שם שום דבר. קיבלתי מכתב חזרה, מייל חזרה מרשות המיסים, איש יקר, מדוע לא הגשת את דוח 18? כאילו נוצר להם איזה חור ברצף, והם חשבו שאולי אנחנו מסתירים איזה משהו, כי יש שם חוב. החזרתי במכתב וחזרה, אמרתי, רבותיי, אין פה שום חוב, אני מעביר לכם דוח שעשיתי, תראו שאין פה שום חוב או לחלופין החזר, ואין טעם להגיש דוח שאין פה שום דבר. אז זה קורה אחת ל... אבל ברוב המקרים שמדובר בסחירים, האינטראקציה שלהם עם רשות המיסים, בהנחת יסוד שהם מגישים דוחות, הם מגישים באופן וולונטרי, רשות המיסים מודעת לזה, רק בשביל לסדר את האוזניים, יש קרוב ל10 מיליארד שקלים כספים ששוכבים ברשות המיסים שמגיעים לאזרחים.
10 מיליארד?
שקל, אוקיי? זה כספים שלפי הערכות יושבים כתוצאה מהחזרי מס שלא מומשו עד היום. וכל ששנה, ככל שעוברת שנה, הולכת שנה. זאת אומרת,
אם אמרת התיישנות זה 7 שנים או 6?
6 שנים במס הכנסה, לצורך העניין. 2014 הסתיימה, מי שלא היה עד ה-31 לדצמבר 20, הגיש דוחות על 2014, 2014 מתה.
הבנתי.
ובסוף השנה, 2015 הולכת.
ברור. אז אתה אומר, רוצו לבדוק. זה פחות או יותר מה שאתה אומר.
ואני שוב אומר, קיבלתם החלטה שאתם עושים מהלך כזה ועושים את הבדיקה, תעשו את זה אצל איש מקצוע. אל תקפצו על כל צייד לידים שמפרסמים משכם וערב בפייסבוק או בכל מקום אחר עם פרסומת מפוצצת.
תבדקו.
תלכו אל מישהו שאתם סומכים עליו, מישהו שאתם יודעים שהכסף שלכם בידיים בטוחות, וזו ההמלצה שלי.
אוקיי. אז דיברנו באופן כללי על פורשים ופורשות. אני רוצה להיות רגע אחד קצת יותר מגדרית. בוא נדבר על פורשות. יש כן איזה שהם ניואנסים רלוונטיים לפורשות. בוא תן לנו אותם.
וואו, פורשות צהל זה עולם שלם.
אוקיי.
אני אנסה לתת כמה היילייטים בזמן שנותר לנו, אבל ככה, פורשת צהל, כל עוד היא נשואה ולא עובדת, מוגדרת בביטוח לאומי כעקרת בית.
אוקיי.
מה זה אומר? ברגע שהיא נשואה והיא לא עובדת, היא לא משלמת דמי ביטוח לאומי. מתנה שאין גדולה כמותה.
אוקיי.
אוקיי. ברגע שהיא החליטה שהיא רוצה לצאת לשוק העבודה, אוקיי, פה צריך לעשות מה שנקרא בדיקה עמוקה ביותר.
של כדאיות?
מול תועלת. אוקיי. בוודאי. ברגע שהיא הרוויחה בשוק העבודה כסחירה, אפילו שקל אחד, אוטומטית היא משלמת דמי ביטוח לאומי, גם על הקצבה וגם על הכנסה כשכיר.
אוקיי.
זה אומר שאם אני סתם לוקח מספר עגול של 10,000 שקל קצבה, אוטומטית יורד ל-1,200 שקל מהנטו.
אוקיי.
הרוויחה שקל כשכירה. ולכן אנחנו צריכים לעשות פה ניתוח כדאיות לפי רמות השכר שהולכת לעבוד באזרחות.
שזה אומר, רגע, אני רוצה רגע לקטוע אותך. אמרתי בהתחלה, ופחות התייחסנו לזה, שאתה גם חשב שכר. שזה אומר שאם עכשיו יש לי הצעת עבודה, אז כמו שאמרת לי בהתחלה, אם ההצעה הזאת הלכי תעשי תאום מס, תאום וזה וזה, אני יכולה לבוא עם ההצעה הזאת אליך, ולהגיד לך, בוא תגיד לי כמה אני אשלם עכשיו מס הכנסה ביטוח לאומי כתוצאה מזה שאני משלמת, שאני מקבלת שקל משכורת?
בוודאי, חלק מתהליך האבחון הראשוני שאנחנו עושים בזום, בהנחת יסוד שאם זה גם פורש או פורשת, זה לא משנה, אוקיי? מי שיש לו כבר הצעת עבודה ביד, אנחנו יושבים ומנתחים אותה. מה ההכנסה? איפה נכנס ההפקדות לקרן השתלמות? מה השכר המבוטח לפנסיה? מה השכר המבוטח לקרן השתלמות? מה קורה עם רכב? האם רכב מגולם בשכר? האם מחייבים אותי בשווי? יש הרבה קריטריונים שצריכים להסתכן עליהם בתוך תלוש השכר כדי להבין ולעזור לפורש לבוא עם כלים מספיק טובים כדי לקבל את השכר בצורה המקסימלית. אוקיי? Okay? עכשיו, לגבי פורשות צהל, כמו שאמרתי, במקרה של נשים, בהנחת יסוד, שההכנסה היא הכנסה נמוכה או לא עוברת את ה-60,000 שקלים בשנה,
אוקיי.
ההמלצה שלי היא בעצם ליצור הסכם התקשרות עם המעסיק, לעבוד בצורה אחרת לא של שכיר, אלא של עוסק. ופה
אוקיי.
המתנה הגדולה שקיימת אצל פורשי צהל, בעצם היכולת לסווג אותם בסיווג בביטוח לאומי שנקרא עצמאית שלא עונה להגדרה. זה אומר, היא עוסקת לכל דבר במס הכנסה, אוקיי? היא משלמת או פטורה ברוב המקרים עם העם תחת עוסק פטור,
אוקיי.
וביטוח לאומי היא נחשבת כלא עובדת.
אוקיי.
ברגע שהצלחנו להכניס אותה תחת אותה הגדרה, בעצם היא נהנית מכל העולמות. פעם אחת היא ממשיכה להיות בצבא מוגדרת כלא עובדת, קרי לקבל את ההכנסה שלה ללא הפרשה לדמי ביטוח לאומי, שזה מתנה של 12% מהברוטו, ופעם שנייה, להפיק הכנסה באזרחות, במסגרת היותה עצמאית, תחת קבלה, כאשר המס היחידי שמנוכה ממנה זה יהיה רק מס הכנסה, וביטוח לאומי היא לא תשלם, כל עוד היא עובדת בגבולות הגזרה שיגדיר ביטוח לאומי לעצמאי שלא עונה להגדרה.
אז אמרת לזה, עצמאי שאינו עונה להגדרת מה?
להגדרת עצמאי.
להגדרת עצמאי, אוקיי.
יש, גם לגבר יש הגדרה כזו וגם לאישה.
אוקיי.
לאישה המדרגות הן יותר גבוהות.
אז אוקיי. אתה אומר לנשים זה ממש קריטי.
לפורשות.
לפורשות, כן.
ולמה? כי יש להם קצבה.
כן.
יש גם נשים שהן רגילות ויכולות לא נות להגדרה.
כן.
אבל אין להם שום ביטוח לאומי אחר. כפורשת צהל שמקבלת פנסיה,
אז יש ביטוח לאומי.
יש לה כבר פנסיה, אוקיי?
אוקיי.
וברגע שהיא מוגדרת קצבה שלא נותנת להגדרה, אז יש לה את המטרה הבטיחות, בגלל שבעלה כביכול משלם איזה נתח מאוד מאוד קטן בשכר שלו, כי היא נשואה. אנחנו לא מדברים על פורשות גרושות, אנחנו מדברים על פורשות טובקות. רק נשואות. ברגע שהן נשואות, הן יכולות להיות תחת הסיווג הזה.
אוקיי. יש עוד משהו שפורשות צהל צריכות לדעת בהקשר הזה?
בהקשר הזה לא, אבל חשוב מאוד לעשות את המכין הזה לפני. זאת אומרת, שבאים לרעיון עבודה, לבוא כבר מוכנים עם היכולת להשפיע על אותו מעסיק בתצורת העסקה. כי לפעמים חותמים על איזה חוזה, ורק אחרי זה הבינו שנכנסו לזה פלונטר, וקשה מאוד ללכת אחורה, כי הם לא מוכנים להשיג בתצורה אחרת. אבל מלכתחילה, אם את באה, במיוחד במקומות מתנסים, או גופים כאלו שהם עובדים תחת רשויות, הם קצת מקשים את תהליך של העבודה מולם כפרילנסר, הם מעדיפים שכירים, לא רוצים להתעסק עם עוד ניירת, אבל בהנחת יסוד שעושים את התהליך נכון ומההתחלה, רוב הסיכויים שכן הסכימו להשיג אתכם בתצורה הזו.
אוקיי. תרצה להגיד מילה על קיבוע זכויות? ממש מילה, כי יש לנו דקה?
או, קיבוע זכויות זה נושא עצום.
אוקיי.
אני אתן משפט קצר. קיבוע זכויות זה בעצם תהליך שבמסגרת הפרישה
גיל פרישה 62-67
בגיל השלישי ניתן סל פטור לכל אזרח במדינת ישראל.
אוקיי.
כשאנחנו מדברים על פורשי צה"ל, הסל פטור הזה חלקו נוצל בפרישה הקודמת,
אוקיי.
בפרישה מצה"ל, קרי 45, 7, 8, מתי שפרשו הבן אדם, ובמסגרת הכיבור אנחנו בעצם מוודאים שאותו פורש בגיל 62 או 7 יקבל את הפטור היחסי שנשאר לו מהסל.
אממה,
יש מספר סוגי אוכלוסייה בצה"ל, פורשים שפרשו בתקופות מסוימות, בעשור הקודם נקרא לזה ככה,
okay.
שיש איתם מחלוקת לגבי הטיפול בכספי הפיצויים שלהם, במיוחד לפורשים שיבנו לכל החיים. זה נושא
לא,
מאוד מאוד רחב.
לא ניכנס לזה.
נושא מאוד מאוד רחב.
תבדקו את זה מול משה בפרטי אחר כך.
בשמחה.
יועץ מס, משה מועלם, המון המון תודה על המידע. ועל שחלקת איתנו ונתת לנו גם את הטיפים הפרקטיים ולא רק את התורה מאחורי הנושא הזה. זהו, אנחנו חותמים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 13:00 ל-14:00 ברדיו סול, תצטרפו אלינו, יהיה תוכן אחר, מרועיין אחר, אבל יהיה מעניין. ואנחנו מסיימים עם שי גבסו, שי מסיימים. תסתבכו לי. הרים ראשי, שיהיה המשך יום מצוין. ביי.
במשעול העובד כילד ההולך לו לאיבוד כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע ובצדדים הפחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה ערים ראשי אשא עיניי אל הערים במרחקים וקולי שמע כזעקה, כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי עובר אני כעת בנופים חדשים הצעדים הם נעשים כה איטיים מה יש שם שאין פה שאל אותי עובר מה בלב אתה שומר קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו מביט סביב ומחפש את עולמו כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר ערים ראשי אל המחר ערים ראשי אשא עיניי אל הערים במרחקים וקולי יישמע כזעקה כתפילת האדם וליבי יקרא מאין יבוא עזרי